כל חי אונליין, 93fm.co.il.
חייב להישמר.
צריכים להקפיד בכל דבר על שמירת החוק והסטטוס קוו, כך שגם במישור העקרוני וגם במישור המעשי, אני רציתי שתהיה כאן פגישה כוללת על מנת שכולם ידעו את הדברים, ושיהיה כאן מאמץ מרוכז של שמירת הסטטוס קוו, יש כאן אתגור משמעותי.
את הדברים אמר לאבי ממרן במהדורה המרכזית. נציבות שירות המדינה שלחה מכתבי שימוע לפני פיטורין לחמישה מעובדי המועצה הדתית בירושלים. החשודים כי ביצעו עבירות הונאה ומרמה והפרת אמונים במסגרת עבודתם. כתבנו איתי גדסי מציין כי אמש, עם סיומה של חקירה סמויה שהתנהלה במשטרת ירושלים, ביצעו החוקרים חיפושים על פי צו בית משפט בבתיהם של העובדים וכן במשרדי המועצה הדתית. במהלך החיפושים נלקחו מסמכים, מחשבים וציוד מדיה, ובמקביל עוכבו לחקירה חמשת החשודים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת אבי דיכטר, התייחס הערב לביקורו של שר החוץ המצרי בישראל ואמר כי הנושא הפלסטיני מעניין את המצרים כשלגדי אשתקד. הנושא המרכזי מצידם הוא דאעש שגורם להם צרות צרורות בסיני, ולכן למצרים יש אינטרס משותף עם ישראל למגר את הטרור, דברי דיכטר. הוועדה לביקורת המדינה התכנסה היום ודנה בנושא השפעת הפחתת שיעור המכס על מחיר מוצרים מסוימים שהיה לפני חג הפסח האחרון. חבר הכנסת איתן ברושי שניהל את הדיון אמר כי ביטול המכס לחג על דגים, שמן זית וירקות קפואים שנועד להפחתת מחירים הביא לרווח גדול ליבואנים ותועלת קטנה מאוד לצרכנים. נציג משרד החקלאות ציין כי המכס ירד בכ-15 שקלים, אך המחיר לצרכן ירד בממוצע רק בכ-5 שקלים. כמו כן, מיד אחר הפסח המחירים חזרו להיות כשהיו. חבר הכנסת חיים ילין התייחס לרווח שנוצר ליבואנים ולשמועה הרווחת כי ההורדה בשיעור המכס הודלפה מבעוד מועד, והיו יבואנים שעל פי זה קנו והרוויחו, ואמר כי הוועדה תבדוק איך המידע זלג מהאוצר החוצה ומי אלו שידעו וקנו. מישהו גזר קופון על חשבון אזרחי ישראל, דברי ילין. בקלטת שפורסמה נשמע חמזה בן לאדן, בנו של מנהיג אל-קאידה שחוסל על ידי ארצות הברית, קורא לנקום את מות אביו ולהמשיך לבצע פיגועי תופת נגד מטרות אמריקאיות בגלל דיכוי המוסלמים שהיא מבצעת. גורמי ביון במערב מעריכים כי חמזה, הבן הצעיר של בן לאדן, ינסה להשתלט על הארגון ולהפוך למנהיגו, בשל העובדה כי מרבית ממנהיגי הארגון שהיו צמודים לאביו נמצאים בגיל מבוגר מאוד. בכביש 4 בסמוך ליבנה נפגע רוכב אופניים מרכבת. חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה דיווחו כי נקבע מותו בזירה. מוקדם יותר הערב, צעיר שרכב על אופניים חשמליים ברחוב רשבי באלעד התנגש ברכב חונה. פרמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה טיפלו בו והוא פונה לטיפול רפואי כשהוא במצב בינוני. תחרית מזג האוויר מיד.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
הלילה ומחר מעונן חלקית ויעשה נאה, הטמפרטורות יוסיפו לעלות ויהיה חם מהרגיל בעונה והביל לאורך החוף. בימים רביעי, חמישי ושישי ללא שינוי של ממש במזג האוויר.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו בשעה השנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר, אנחנו עם הטכנאי זאב סגל, עם דוד קליגר המפיק, עם הטלפונים שלנו, תרשמו 039-039-039, וכמובן אנחנו פותחים עם פינה חדשה שנקראת אנשים מספרים על גדולי ישראל. אני מקדיש אותה בעצם לרפואת כל חולי ישראל, כל אחד יחשוב על מי שקרוב לליבו, כי זה מה שאנחנו צריכים לחזק את אמונת החכמים. אז בואו, הנה הסיפור הראשון, אני קורא לו איילה שלוחה. אשתקד השבוע ביוד בתמוז יהיה יום השנה 22 לפטירתה של האישה הצדקנית שיינה חנה אלישיב עליה השלום, אשת חבר למרן הגריש אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה. הסיפור שאני רוצה לספר קשור ליום פטירתה וליום הולדתה של ביתי, איילה. לשם איילה נתן מרן אגרח קרניבסקי שליטה, חתנם של מרן הגריש אלישיב ושל שיינה. אם זה נשמע מוזר שהוא קרא כזה שם, הסיפור שלי יבהיר את הכל. ניסינו לפני 33 שנים, חלפו 10 שנות נישואים, במהלכם לא זכינו להיפקד בפרי בטן. מה לא עשינו? תפילות, רופאים, שום דבר לא עזר. הייתי מגיעה הרבה לרבנית בת שבע קניבסקי, וזו עודדה אותי ונחמה אותי בחיוך, ובדברי עידוד שאני מאמינה שרבות כמוני זכו ממנה. הגענו למצב של כמעט ייאוש, אך הרבנית הזהירה אותי מפני ייאוש. שרי דמעות לא ננעלו, הייתה שווה ואומרת שוב ושוב. ואז הגיע היום המר והנמהר, י' בתמוז תשנ"ד, השבוע לפני 22 שנים, יום פטירתה של הרבנית אלישיב, אמא של הרבנית בת שבע קניבסקי. הידיעה על הפטירה התפשטה במהירות בקרב הציבור החרדי, ורבים החלו לנסוע להלוויה. גם בעלי התכוון לעשות זאת. אך לפתע, הוא מקבל טלפון בהול מנאמן ביתו של הגר"א קניבסקי, הרב אליהו ברונר, להגיע מיידית אל הבית, כי הרבנית בת שבע קניבסקי מבקשת שהוא יגיע. בעלי אמר לו, אתה בטח לא שמעת, אבל אמא שלה נפטרה לפני כמה שעות. נראה לך שלא שמעתי, אני זה שצריך לקחת אותה להלוויה, אבל היא מעכבת אותי, היא לא רוצה לצאת עד שאתה תגיע. מה הקשר? בעלי כמובן לקח מונית, ביקש מהנהג להגיע במהירות האפשרית לבית הרב חיים קניבסקי. כל מיני מחשבות חלפו לו במוחו. מעולם לא קרא לו הרבנית קניבסקי, ובמחשבה שנייה גם הרב לא קרא לו. הוא זה שמגיע, אני זאת שהייתי מגיע. אבל העיתוי הזה ממש יטריד את מנוחתו. כל העולם סוער. אמא של הרבנית נפטרה. היא צריכה לצאת להלוויה, ומה שחשוב לה כעת זה שהוא יבוא. הוא יצא מהמונית, עץ רץ אל הבית. שם אומרת לו הרבנית בת שבע קניבסקי, עליה שלום. שמתי לב שיש כאן איזה שובח יונים, וזו הזדמנות מופלאה לעשות שילוח הקן, וזה חייב לעשות רק לאחר השקיעה, כי המצווה היא שלח תשלח את האם רק שהאם רובצת, והיא רובצת רק בלילה. ביקשתי לקרוא לך מיידית כדי שלא תפספס את המצווה שכתוב במדרש רבה פרק ו', שמצוות שילוח הקן היא סגולה לפרי בטן, אפילו אם חש ושלום מדובר בעקר ועקרה. הרבנית הראתה לו את המקום, את מקום הקן, ומיהרה לצאת להלוויה. בעלי התרגש, ומיהר לעשות את המצווה על דקדוקיה, ורק לאחר מכן הרשה לעצמו לפרוץ בבכי. אין על הסגולה הנדירה שהזדמנה לידו, אבל לא פחות מכך, על מסירות נפשה של הרבנית הצדקנית בת שבע קניבסקי, עליה שלום, שבשעה כה קשה של פטירת אמה, על מה היא חשבה? הזוג שנמנע ממנו פרי בטן 10 שנים, זה הדבר שנשגב מבינתו. ומה אתה חושב? שנה לאחר מכן, אפילו פחות, בחודש אייר, חבקנו בת בכורה. אני לא אתחיל אפילו לתאר את השמחה ואת האושר שהיו מנת חלקנו. את שמה של הבת קיבלנו ממרן הגר"א קניבסקי, שאמר, ילדה זו נולדה בזכות מצוות שילוח הקן, לכן יקרא שמה איילה. איילה שלוחה. בסייעתא דשמיא נולדו אחריה עוד ילדים, וכעת בדיוק, 22 אחרי, הגיע הזמן לפרסם את הנס הגדול ולא פחות, את גדולתה של הרבנית הצדקנית, שברגעים הכי קשים של פטירת אמה, טרחה לחשוב על צער הזולת. שם בעלי הוא הרב שלמה מרציאנו, ויתן השם שהחיזוק מהסיפור הזה על גדולתם של גדולי ישראל ונשותיהם יביא הצלחה, רפואה ופרי בטן לכל עם ישראל. אמן. 039-039-039 הטלפון שלנו.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם מתקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד. חייגו, כוכבית 3414.
לבית המשפט, לא ניגשים בלי עורך דין. למס הכנסה, לא ניגשים בלי רואה חשבון. ולביטוח לאומי, לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
מה נשתנו קורבונוי מכל הקורבונויז?
מבצעי שבוע הספר חוזרים ובגדול! למשך 3 שבועות בלבד, מכון ירושלים מאירים את עולם התורה עם עושר תורני במחירים מיוחדים. גם קופונים וגם פריסת תשלומים נוחה במיוחד. מהרו, ירושלים רחוב יעקב מאיר 10, בנק ירושלים לשעבר. בני ברק, רחוב ירושלים 10, ובחנויות הספרים המובחרות. מוקד הזמנות ראשי 02-651-06-27. והשנה ניתן לרכוש גם באתר מכון ירושלים, מורשת היהדות בתפארתה.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השוט בר אילן במבצע רק עד ט' בתמוז. המחיר מצוין. יש מתנות, ספרי מכון ירושלים במאות שקלים. שובר לנופש מוזל וגם כניסה להגרלה על ספרים ב-3,000 שקלים. והעיקר, פרויקט השוט בר אילן מביא תועלת עצומה לתלמידי חכמים רבים. ומה איתך? 03-577-2036. 03-577-2036.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה. נותרו 4 ימים אחרונים. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשמפעילים מסגן, חשוב לסגור חלונות ודלתות כדי להבטיח פעולה יעילה של המסגן. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו עם מאזינים. טלפון 0-3-9-0-3-9-0-3-9, ואנחנו עם המאזין הראשון. ערב טוב.
שלום.
כן, שלום לך.
שלום וברכה. כן. רציתי לדעת איך אפשר להתמודד עם ילד שהוא יש לו מעמד חברתי קצת נמוך, ובשביל להרים את המעמד שלו הוא קצת שמים גונב כסף מהבית וכל מיני ממתקים בשביל להראות לחברים, או שהוא הולך אחרי הבית ספר לחברים בלי לשאול הרשות. היום למשל הוא הגיע במקום ב3-7.
בן כמה הוא?
בן 9.5.
טוב, אז קודם כל הנושא הזה, בוא נתחיל. לא בטוח שהנושא של גניבות זה קשור לעניין הזה של הביטחון עצמי.
הגניבות זה בשביל הבית ספר, הוא לוקח את זה לבית ספר ומחלק לילדים ו...
אגב, רציתי לשאול, האם, זאת אומרת, מה, הוא לוקח כסף או לוקח דברים?
לפעם זה ככה, פעם זה ככה, תלוי מה הוא עלה לבוא.
הבנתי. נושא של דברים, באמת, סתם לידיעה, לקחת מהבית זה שונה מאשר לקחת מהבית ספר. אם זה היה הפוך, זה היה בעיה יותר גדולה. זה שילדים לוקחים מהבית לפעמים מרשים לעצמם. לא שאני אומר שזה בסדר, אבל צריכים לקחת את זה בפרופורציות המתאימות.
כן.
עכשיו, במקרה הזה, יש איזה, אתם הורים שמחבקים, מנשקים, יש חום בבית.
כן, משתדלים.
אז קודם כל, להשתדל יותר. אומרים שנושא הזה של חסך אב ואם, זה לפעמים כאילו חסך, זה משום שחסר להם. אז לפעמים משלימים את זה בלקיחת דברים, וגם אם מדברים הרבה בבית על כסף שאין או משהו כזה, ומביעים דאגה, ילד רוצה להוכיח לעצמו שיש, ושזה בשליטתו. בגדול, אני מציע...
העניין הזה של יש ואין, אני בתור אברך מאוד משתדל לתת להם כל מה שאני יכול. הבעיה היא שמשום התחרות היום בציבור היא ממש... שקשה להתמודד איתם עם כל ההצעה שיש לממתקים, ולדברים שעם כל מה שמקבלים בבית זה עדיין לא מספיק להם, אז אני לא יודע איך להתייחס לזה.
איך אתה רואה את זה? כאילו, מה אתה רואה שחסר?
למשל, אם אני אקנה להם גלידות לשבת, אז זה עדיין לא מספיק להם, כי אין להם גלידה כל יום. אם אני אקנה להם במבה של מה שמוכרים בצרכניות, אז הם מוצאים במבה שלא עושים, או כל מיני דברים כאלה, כאילו כמה שאני אשתדל לתת להם, זה עדיין לא ימלא להם את החוסר, כמו שרואים ברחוב.
תראה, אני מציע, אני כמקוון שמכאן אני לא יכול לשפוט איפה הבעיה, עם הבעיה שפה הורים לפעמים קצת קופצים את ידם, לפעמים ילדים, כמו שאתה אומר, לא מסתפקים במה שיש, אני מציע שאת זה תלך לשאול. כלומר, תשווה את עצמך לאנשים בני מעמתך ומצבך הכלכלי, ותראה איך זה עובד. זאת אומרת, זה דרך אחת, דרך שנייה להתייעץ עם רב, מה נכון, מה לא נכון. אני לא יכול מפה להגיד לך איפה, אם זה נכון. אתה מבין מה אני אומר? אני לא יכול. לכן אני מציע ש...
אני ודאי לי שאני משתדל את מה שאני יכול, כי אני לא חוסך שום שקל ואין לי שום חסכונות בבנק. מה שיש להם עם אופי. אבל כאילו מבחינת הילדים, מה שיש להם בבית ספר, החברים, יש חברים שבאים דוגמה עם חטיפים או כל מיני דברים כאלה, אז זה נותן סוג של...
ולא הבנתי, חטיפים בבית אצלכם אין חטיפים?
יש חטיפים, אבל לא כל יום חטיפים ודברים כאלה.
כן. הבנתי. אז קודם כל, הילד שלך באמת מתמודד כנראה עם משהו שקשה לו, ואני מציע לך כן לחשוב, קודם כל לברר את הדברים. לא תמיד מה שילד אומר זה נכון, שבאמת חברים שלו כולם יש ולא אין, לפעמים זה לא כל כך נכון, אבל אם זה נכון, אתה צריך לתת את דעתך. זאת אומרת, מה לעשות? כי באמת, בוא נגיד לך משהו. חטיפים זה לא כזה יקר, והמחיר שמשלמים לפעמים על... בעיות זה, לפעמים הוא יותר יקר מי, אני תמיד אומר שביקור אחד אצל פסיכולוג עולה לפעמים 300-400 שקל, ואם דברים זה, לפעמים זה גם יותר, ומה שהרבה פעמים, תצחק, אני אומר להורים, תנו את ה-50 שקל לילד בישיבה, זה יחסוך לכם $1,000 לחודש בעתיד. זאת אומרת, אני שוב, לא שכסף פותר, אבל לפעמים שעושים את החשבונות הקטנים, עדיף לפעמים, שוב, אני לא מדבר, שים לב, אם היית אומר לי אופניים, לא הייתי אומר לך את זה. אבל חטיף, כן, אני אומר לך את זה, כדאי להתאמץ וכן, שלילד יהיה לפחות תחושה, ויש ילדים מסוימים שהם כן צריכים את התחושת השפע. אני רוצה להגיד באופן כללי, אני גדלתי בבית, שהיום אני מסתכל עליו, הוא... בממדים של היום הוא נחשב לבית עני, זאת אומרת, אני מעולם לא ידעתי את זה, לא חלמתי את זה, לא חשבתי שככה, וזה בגלל שההורים שלי היה להם את החוכמה לייצר שפע מדומה. זאת אומרת, אני מעולם, עד שאפילו אחרי שהתחתנתי לא קלטתי, ופתאום קלטתי את זה שלא היה לנו אף פעם בגדים שקנו לנו, אלא תמיד בירושה מהאחים הגדולים, לא היה לנו כלום בעצם. ולא הרגשנו את זה, שאין לנו כלום. למה? כי כשהיינו רוצים משהו, אבא שלי היה מיד מביא. זה משהו נורא, אני לא יכול להסביר את זה, אבל לא, בגלל שהתחושה הייתה של סובה, אז לא היה רעב, אז לא רצינו כל כך הרבה. אבל כשכבר רצינו, אז אבא אמר, אני אלך, אני אביא לכם את הוואפל הזה, אני אביא לכם... מאוד, מאוד מעניין, התחושה הייתה של, שנותנים לך, שלא חסר לך כלום. ו... צריך להיות חכם מאוד איך לעשות זה, בימינו יותר קל, כי פעם באמת באמת לא היה דברים, היום יש יותר אפשרות, בעיקר גם אנשים שאין להם יכולים לעזר, יש כל מיני, אז לא היה שום דבר, אני גם, זה מצחיק אותי, כי אני לא חושב שההורים שלי, גם אם היה, הם לא היו צריכים, כי באמת הם חינכו את הילדים שלהם אני לא יודע אם זה הסתפקות במדועת, אף פעם לא רגשנו שזה הסתפקות במועד, לא היה דיבור על זה בכלל. עכשיו, מה שאני מציע זה באמת לייצר שפע, שיהיה תחושה של שפע. יש בתים אפילו עם הרבה כסף שהם מייצרים תחושת מחנק, מייצרים תחושה שאין, אוי, אתה לוקח יותר מדי, אוי, אתה... אני חושב שצריך להיות, צריך לדעת איך לפעול בנושא הזה. בנושא הזה שהוא, אבל במקרה שלך נשמע לי שקצת הילד גם חסר גבולות, כי ילד שצריך לחזור ב3 וחוזר ב7, זה לא יכול לקרות. ולכן אתה צריך לקחת את זה, עכשיו אני מתייחס לדבר השני, צריך לקחת את הילד ולהודיע לו בחגיגיות, שבפעם הבאה שהוא, אתה נותן לו, תתן לו קצת רווח ב3, מותר לה גם לחזור ב4, לא יקרה כלום, אבל אם אחרי זה הוא חוזר, אתה תתקשר לכל החברים שלו, ואתה גם תגיד ההורים שלהם שאתה לא מסכים שהם יהיו שם. עכשיו, אתה לא באמת צריך לעשות את זה, מספיק שהוא יבין שזה מה שתעשה, ואפילו אם תעשה, אם הוא ממש מגזים, אם צפצף, אתה תעשה את זה פעם אחת לחבר אחד, אז הוא כבר יקיע בזמן. זאת אומרת, ילד לא יכול לעשות מה שעושה, זה גם מסוכן מאוד, אני אומר לכם, הורים יקרים, אגב, רוב התקיפות של ילדים מתבצעות, תתפלו, בשבת אחרי הצהריים, מתי שכולם ישנים, כולם נכנעים לשינה שלהם, ואז כל החנטרישים יוצאים לצוד, אז קודם כל זה נקודה, וגם ילד שמאחר ולא נמצא, יש לו יותר סיכון שהוא יהיה מותקף. אוקיי? אז זה פחות או יותר עניתי לך כמה שאני יכול פה בשידור רדיו. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום לך.
שלום וברכה.
כן.
אני יש לי ילד בכיתה בית.
כן.
ילד שלי הוא סובל מהפרעות קשב וריכוז, לא משהו חמור ביותר, אבל יש לו את ההפרעה מסוים. הוא בתחילת השנה לא כל כך הסתדר עם הרב, בהמשך הרב הבין שיש בעיה, אנחנו דנו לרב כאילו שאנחנו מטפלים בזה, לקחנו אותו לנוירולוג, לקחנו אותו לטיפולים, כמו שהיה צריך, הוא מטופל כרגע. עכשיו, במשך השנה הגענו למצב שהילד, הרב אומר לעשות שיעורים בחשבון בתוך הכיתה, לא משהו מחוץ לכיתה. הילד לא מספיק לעשות, כן מספיק להשלים, לא מספיק להשלים. כל פעם הרב הגיב בסיטואציה אחרת. פעם ראשונה הוא כעס עליו מאוד, שלח אותו עם זה לבית, לעשות שיעורים בבית. חזר עם זה לבית, בסדר, לא דיברנו מילה. פעם אחרי זה, הוא החזיר אותו, הוא אמר לו שהוא משאיר אותו בכיתה לבד אחרי הלימודים ולעשות את השיעורים. היום הילד חוזר עם דבר חדש. הילד לא עשה את השיעורים, הרב התעצבן עליו, לקח את הספר, חבט בו בראשו וזרק את הספר לרצפה ואמר לו, לא רוצה לראות אותך עד סוף השנה. מה אני אמור להגיב בכזה מצב?
אני לא מאמין שהמנהלה תסכים לכזה דבר, שהקאה של ילד זה אלימות, בעיקר אם זה עם ספר, עם כלי, משהו, אני חושב
אני רק אגיד לרב דבר, בסיטואציה של האנשים האלה, כבר נתקלנו לא פעם אחת ולא פעמיים עם משיכות באוזניים ודברים כאלה, ושהילד היה מספר לנו, ניגשתי
לפני 37 שנים משכו לנו באוזניים, מה היום? היום לא משכים באוזניים כבר.
רגע, אני אגיד לרב, בשביל זה אני ממשיך את ה... ניגשתי לרב, ואמרתי לרב, אני כאילו, א' ב' ג', כאילו הילד מספר, לא, זה לא היה בדיוק ככה, זה כן היה בדיוק ככה, לא, טוב, שתקתי, אבל מאז כל מה שקרה בכיתה במשך השנה, עם הילד שלי, בפעם הראשונה שהוא קלט שהילד מספר לי כל דבר, הוא היה מתקשר אלינו עם הראש, קרות לפני שהילד היה מספיק להגיע לבית. היה לי ככה וככה עם הילד היום, היה לי ככה וככה עם הילד היום. היה לי... הוא היה מכין אותנו שהילד הולך לספר לי משהו. והיו מקרים...
תקשיב, ההנהלה יודעת מזה?
אני לא ניגשתי להנהלה.
תיגש להנהלה! אני רוצה להגיד לך, מנהל זיכרון מאיר בני ברק, מודיע כל שנה למנהל, וזה חיידר, אחד החשובים, אם לא היה בבני ברק, אני לימדתי שם כמה שנים, בכל שנה, בתחילת השנה, היה אומר, תדעו לכם, למי ש... איך אומרים, לדעת, שיהיה ברור, אני לא אעמוד בפני אף מורה שירביץ לילדים. נקודה. זה הכל, פה זה התחיל, פה זה נגמר. וזה אומר, זה, לך למנהל, מה השאלה בכלל? מה, אתה מדבר איתי פה על אלימות? מה... שום עכשיו, תסגור את האלימות קודם כל, תלך למנהל, ואם המנהל לא אומר לך, כן, מתאים לי, אז לך לא מתאים. מה זה הדבר הזה? עם מכות לילד עם ספר, כן, ריכוז, לא ריכוז. אני האחרון שיגבה התנהגות לא טובה של ילדים, או שלא, אני של גבולות, סמכויות, אבל מכאן ועד מכות, עם ספרים, עם דברים, מה פתאום? לא מכות ולא כלום. יש לך בעיה אחרת לגמרי. אוקיי? אז אני אומר, בוא נחלק, מכות לא יהיה נקודה. אני לא מדבר, אם יש מכות, אני לא מדבר בכלל. אבל אחרי זה, אתה צריך לפעמים לשמוע, אולי הילד באמת מגזים, אולי הילד יש לו בעיה, אבל אני לא רוצה, כשמכות, אני בכלל לא רוצה לדבר על הילד בכלל. כבר אני יודע שיש בעיה. אתה מבין? אז אני, הבעיה לא אצל הילד. גם אם יש בעיה לילד, זה לא מצדיק. ברגע שיש מכות, אני לא רוצה לשמוע. לכן, אחרת הייתי בא, אם זה הענישה רגילה, הייתי אומר, תשמע, תבדוק, יכול להיות שהילד שלך בלתי אפשרי, והנהלה חייבת להעניש אותו. עונש, אני לא נגד עונש.
אבל... גם לא נגד עונשים, אמרתי לרב.
אז הייתי דן איתך, אבל עכשיו אני לא דן איתך, כשיש מכות לא דנים בכלל. תלך ותגמור עם זה וזה הכל, ותבוא אליי אחרי שגמרת את זה. בסדר? אני מאוד מודה לך, אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
הלו.
אני איתך.
שלום. הבת שלי בת 2.25. בתקופה האחרונה היא התחילה לבכות הרבה בכל ההתפוררת, שהיא רוצה לישון ביחד עם ההורים. עכשיו ניסינו באפשרות, בגלל שהיא כזאת קטנה, החלטנו לתת לה כן את האפשרות של לישון ביחד עם ההורים, וזה נהפך למצב ש... כבר לפני השינה, היא רוצה לישון את הנבחה, מסכימה לגשת למיטה שלה.
את מאזינה לתוכנית הזאת מדי פעם?
כן.
כי אם היית מאזינה לתוכנית, היית יודעת שאני מאוד בעד, אני לא רואה בזה שום בעיה.
מה, שתישן עם ההורים?
כן. כמובן ש...
חשבנו על זה, אבל כמובן זה נהיה מוגזם.
לא, זה לא מוגזם, את לוקחת אותה ובאמצע הלילה או אפילו בשבילכם זה יכול להיות תחילת הלילה, הרי היא הולכת לישון מתי? בשמונה, תשע או שבע, לא יודע מתי. אז אחרי שהיא קצת יושנת, מעבירים אותה למיטה שלה. עכשיו, אם באמצע ואי בחצי הלילה היא באה, אוקיי, אז היא באה, נותנים לה לישון עוד קצת ואחר כך מעבירים, ואם לא משאירים עד הבוקר לא קורה כלום. אני בעד. איך אומרים, לא באת...
תלך לישון בחדר של ההורים, וככה
לילות
שלמים.
אני לא, זה עדיין לא בלכתחילה. לכתחילה משכימים אותה במיטה שלה, אף פעם לא משכימים אותה בזה. אבל אם היא רוצה לבוא, בסדר. אני לא רואה בזה בעיה. אני רואה בזה יתרון. מי שמכיר, אני עכשיו, אני יודע ש... האמת היא שהיום הרוב אומרים ככה, אבל גם אם יש כאלה שאומרים אחר, זה מה שאני אומר. ככה אני עבדתי עם הילדים שלי. אוקיי? אני לא רואה שום בעיה. ואת תראי שזה יעבור, זה ייתן לו הרבה אהבה והרבה חום. תודה לך, ואנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
שלום. יש לי בעיה עם התמודדות עם ילד בן 13 וחצי, שיש לו התפרצויות כעס ומתבטאות באלימות. אבא שלו ואני גרושים, אני התחתנתי מחדש לפני כשנה, ומאז המצב נהיה יותר מורכב.
תסבירי לי.
אבא שלהם, זה שלושה ילדים ברוך השם, אבא שלהם מסית אותם נגדנו כל הזמן, מגיש תלונות שווא במשטרה, בית משפט, כל מיני בלגנים. והילד מקבל את המסר שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ומי שיסתבך זו אני. כך לפחות אני רואה את הדברים.
אתם באזור מרכז, ירושלים?
ירושלים.
תראי, מניסיוני, יש תמיד, לצערי, יש הרבה בין הורים, לא יודעים להתגרש, ומתחילים ללכת אחד נגד השני. אבל מניסיוני, שירותי הרווחה יודעים בסוף לדעת מי פה מסית ומי... תסבירי לי במה מדובר, מה הוא יכול כבר לעשות, שאני אבין. לא שומע.
לפני מספר שבועות היה מקרה שהוא דפק על דלת חדר השינה שלנו, רצה להיכנס, מה שמבחינתנו זה חוק בבית שלו, והניסויים השניים, ואז נעלתי את דלת החדר, כי הוא פתח אותה למרות הכל, והוא התחיל לבעוט בה ו... עד שהיא נשברה.
בן כמה?
13 וחצי.
אוקיי.
ובמצב שהיא נשברה, אני גם נלחדתי בתוך החדר. אני לא יכולתי לצאת, כאילו נשבר המנעול, וזה היה מצב מאוד, מאוד קשה.
אוקיי. ו...
דרשנו ממנו תשלום על הנזק שנגרם. אמרנו שאולי זה יבהיר לו ש... מעבר לעצם ההתנהגות עצמה, שזה יבהיר לו שהוא עבר קו אדום, שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והוא לא עושה עם זה שום דבר, הוא אומר אין לי כסף, למרות שיש לו, והוא מתחמק.
לא יודע, לא נשמע לי טוב, כל הנושא של כסף לא נשמע טוב, לא מריח טוב, תקשיבי, בואי, זה לא עובר טוב. אני רוצה להגיד לך משהו, ואז מה קורה, איפה המקום של הגרוש, אז מה, הוא כאילו ממריד אותו, למה אתה ככה, למה פה?
עכשיו כבר שבוע וחצי הילדים נמצאים אצלו.
למה הילדים?
שלושתם הלכו להיות אצלו ושכחו לחזור הביתה.
שאני מבין, וכמה ילדים יש לך?
שלושה.
רגע, לא, לא, מהמאה השני.
מבעלי השני?
כן.
לבעלי יש שלושה ילדים, ועדיין אין לנו ילדים משותפים.
עכשיו, יש לי שאלה. הילדים, למה הם באמת אצלו? הם כאילו, הוא יכול לגדל אותם? סתם שאני אבין.
לא. אבל הוא הצליח לשכנע את כולם שהוא בסדר, ואני לא כולל את רשויות הרווחה.
אה, הוא הצליח לשכנע את בית המשפט. אז למה הם נמצאים אצלך?
הם עדיין נמצאים אצלי כי זה מחכה כרגע להכרעה. בעצם מה שהחליטו זה שהמשמורת תהיה אצלי באופן זמני, עד שיחליטו איך העניינים מתפתחים.
תראי, אני באמת לא אוכל, אני אגיד לך משהו, כשמדובר בילד אחד, אני תמיד מאמין בלבוא ולהגיד לילד, אם אתה רוצה תלך, כאילו בחיים לא ליצור איזה מצב של התנאיה, בעיקר עם ילד אלים, לא סתם להגיד, אבל עם ילד אלים, זה מפריע לנו את חיים, מפריע למצב עצמו, אבל לא תלך לאבא שלך, ובדרך כלל לאבא, אני אלמד אותך, זה משהו נורא מעניין, ואני אלמד לא רק אותך את כל המאזינים, שאנשים, זה לא יאומן, אנשים הרי באמת לא מעניין, סליחה שאני אומר, אנשים שמערבים את הילדים שלהם בסכסוכים שלהם, הם לא באמת אוהבים את הילדים שלהם, הם אוהבים את הסכסוכים שלהם, והם מוכנים להקריב על המולך הזה את הילדים, זה ברור, 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 שאף אחד לא יגיד לי אחרת, מי שאוהב את הילד שלו עושה כמו משפט שלומן, נותן את זה, העיקר שלא יקרה כלום לילד. עכשיו אני למדתי משהו נורא מעניין, הורים שנלחמים, שאחד רואה שהשני רוצה את הילד, אז הוא גם נלחם על הילד. אבל אם קורה מקרה שהאישה אומרת, לא, לא, דווקא אני לא רוצה, ככה אתה. אני, מה פתאום, תקחי את. משהו מדהים. פתאום הבן אדם נלחם לגמרי הפוך. תקחי את, כל אחד. כי זה בעצם המלחמה היא לא על הילדים, המלחמה זה נגד האישה ונגד האיש. ולכן אני הרבה פעמים מציע לאנשים, תזרמו, בסדר, אתה רוצה ללכת אליו, תלך אליו, אני אקים משפחה. עכשיו, זה קשה להגיד, כי זה הילדים שלך. זה מאוד קשה, אבל אני רוצה להגיד לך, וזה גם לא אומר את זה לילדים, אני רוצה לגבי ילד ספציפי. אם ילד מתחיל לאיים, אתה אומר, בסדר, לך לאבא. ובדרך כלל, ורוב המקרים, האבא לא כל המקרים, אבל יש המון מקרים שהאבא לא יכול, משנאה אפשר להקים ילד, לגדל. עדיין, אני יודע את זה עצמי, מי מבשל, מי מחבס, מי עושה את הדברים, ודאי שהאישה. אז כשמורידים את הקטע של השנאה וזורמים עם זה, תזרמי עם זה. תגידי לילדים, אני אוהבת אתכם, אני רוצה לקבל אתכם מתי שאתם רוצים, אבל אם זה מה שטוב לכם, זה בסדר גמור. השאלה אם את מסוגלת לעשות את זה.
אני מבינה שזה כנראה הדבר הנכון, גם נכון
לזוגים
שלנו.
תאמיני לי, תעזבי את החיים שלך, תוליד ילדים, אין מה לעשות, והם, ושלא באמת תפני להם גב חס ושלום. תתמכי בהם, תתקשרי אליהם, תגיד להם, יש לכם מקום מתי שאתם רוצים, אבל בתנאים שלי. זה העיצה שלי, כמובן שזו עיצה מאוד מאוד שטחית, איך קוראים לזה, בשביל תוכנית, כי זאת אומרת מה שתוכנית רדיו מאפשרת, זה הרבה יותר מורכב, אבל אני נותן את הכיוונים כאן. תודה רבה לך, אנחנו עם פרסומות, ונמשיך לך מכן, 039-039-039.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. תחרות השף הבא של ערב חי בשיתוף פיצלה יוצאת לדרך. יודעים להכין אוכל חלבי וטעים? בואו להתמודד על תואר השף הבא של ערב חי. חייגו ל-1-952-9293, תיבה מספר 16, או שילחו מייל לדודי שטרודל 93fm.co.il עם כל הפרטים, ותוכלו לזכות בפרסים בשווי אלפי שקלים. ערב חי עם אריאל ברמן וחברים. ראשון עד רביעי, 21:00, כאן בכל חי.
שלום, כאן אליהו שירי. רבים מאיתנו סובלים מחוסר ביטחון או תופעה של דחיינות. סובלים אולי חלילה מטראומה, ממתחים, בעיות שלום בית, חוסר השפעה לילדים, אכילה רגשית, קשיי פרנסה, דיכאון או חרדות. המוני אנשים זורקים את הקביים הנפשיים שלהם, פותרים בעיות ומפתחים מומחיות בהשגת יעדים. הבשורה המסעירה שאפשר ללמוד את כל זה בקורס טלפוני מהבית שלכם בזמן הנוח ביותר עבורכם.
פרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
בדרך לחופה עוצרים בחדד, כל כלי הכסף הטהור במחרים ללא תחרות, ובנוסף מתנה מדהימה בכל קנייה. עכשיו גם בסניפנו החדש, רבי עקיבא 86 בני ברק. חדד, כסף טהור.
אבא,
לאנשים.
לנופש קיץ בכינרת. סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה. שלושה ימים במלון כינר המפואר. פרשת בלק 14 ביולי במחירים מיוחדים. פעילויות מגוונות לכל המשפחה. והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00654. 052-55-00654. ארגון ותתפלל חנה. שבתות עם נשמה.
המתבגרים שלנו, תמיד אנחנו דואגים ללוות אותם לכל מקום, ליום הראשון בכיתה א', לחוגים, למסיבות הסיום, אבל יש מקומות שבהם אנחנו לא איתם, כשהם רוכבים בכביש של אופניים חשמליים. הורים יקרים, על פי חוק, רכיבה על אופניים חשמליים מותרת רק לבני 16 ומעלה ובחבישת קסדה. רוכבים רק בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז רק על הכביש. היכנסו עכשיו עם ילדיכם לאתר safebike.co.il והכירו את כללי הרכיבה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
לא שנה, לא שנתיים, 11 שנים ברציפות. פנדור במקום הראשון. בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה, נבחרו דלתות פנדור שוב ושוב. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם, חייגו, כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בקיץ מכוונים את המזגן כך שבחדר יהיו 25 מעלות וחוסכים בצריכת החשמל של המזגן לקירור. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
בדרך לחופה עוצרים בחדד. כל כלי הכסף הטהור במחרים ללא תחרות. ובנוסף, מתנה מדהימה בכל קנייה. חדד, כסף טהור.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
ערב טוב,
הרב
חיים.
ערב טוב לך.
יש לי בן שהוא עבר אבחון לפני קצת פחות משנה, ובהתפתחות אמרו שיש חשש ל-PDD. עכשיו אני קראתי קצת על זה. השאלה שלי היא, איך אני ניגש לנושא?
אני רוצה להסביר לה בקיצור להאזינים, PDD זה סוג של בקשת האוטיסטית. כלומר, זה לא אוטיסט, אבל זה בקשת, נכון?
כן.
אוקיי, ו...
עכשיו, איך פשוט אני שומע מצד אחד כאן, מצד אחד אחר, בשאיפה להשאיר אותו בחינוך רגיל, כמובן, או פשוט לא, לגשת, לתת לו את מה שהוא צריך, ולא
להסתכל
באמת לשאיפה להשאיר אותו בחינוך רגיל.
תראה, אני רוצה להגיד כאן,
לראות לכאן ולכאן.
כן, אני לא מכיר את האבחון, בדרך כלל אני קורא אבחון, אני יכול לדעת מה מידת החומרה.
כן, יש עמוד בזה, כן.
הראש שלי הוא ידוע, הראש שלי הוא כמה שיותר להיצמד לחינוך הרגיל. אפילו אם זה למשלם מחיר מסוים בהתפתחות הלימודית של הילד, מבחינתי מה שחשוב זה החברה ולהיות בחברת אנשים מלומדה. כלומר, להיות בחברת ילדים רגילים, בעיניי זה חשוב לילד. מה שכן, יכול להיות שעם הזמן יתברר שהילד סובל בחברת אנשים מלומדה, שחברת אנשים מלומדה היא לא כל כך אנשים ולא כל כך מלומדה ומתנהגים כמו חיות, ולא כשמו התנהגו למשה כל החיים, כן? אז במקרה כזה, באמת נכון ללכת לחינוך מיוחד, כי בלית ברירה. אני לא רואה את החינוך מיוחד, וזה הוראה, לא רע, אני לא מורה לאף אחד פה, אני רק עומד דעתי. מה שאני אומר את זה דעתי לכל הדברים. מתסמונת דאון, לצורך העניין הילדה שלי הפרטית שלומדת בגן רגיל לגמרי, אפילו לא משולב, עד שהיא תוכל, ברגע שהיא לא תוכל, לא יהיה לי ברירה. אבל זה מה שאני מאמין, ועד בעיות של קשב וריכוז, ודאי, היום התקשרו אליי, שאחד שהבן שלה סובל מקשב וריכוז, רוצה לשלוח אותה לישיבה של קשב וריכוז. ממש לא, מה קרה? מה קרה? זה, הם אנשים מקשב וריכוז, הם אנשים הכי מוצלחים, הם לשלוח אותם לאיזה מקום עם חינוך מיוחד. לכן אני אומר, מה שאתה יכול לעשות, תעשה, אם אתה יכול. במידה והילד ממש יש לו בעיה, ולא יסתדר, אז תעביר אותו. זו דעתי. אבל זו רק דעתי, עכשיו, יש כאלה עם דעות אחרות.
עכשיו עוד הערה לגבי איך אני צריך להגיב בשביל האחיו הקטן יותר, שבעצם הילדים האלה לפעמים יש להם קצת מרביצים בלי תקשורת, בוא נגיד ככה, אז איך אני צריך פשוט...
אני לא הבנתי את השאלה, הוא הגדול או הקטן?
הוא הגדול ויש לו אח קטן.
וילדים מרביצים לא?
לא, הוא מרביץ, כשהוא קצת עצבני, אז הוא יכול...
אני אגיד לך משהו, אני לא מתיימר להיות מומחה לפידיטי, ולכן אני מאוד ניזהר, אבל הראש שלי הבריא בא ואומר שמתנהגים לכל ילד כמו כל הילדים האחרים בדברים מסוימים, ולכן אם הילדים הקטנים מתחילים איתו, שירביץ להם כמה שהוא רוצה, וזה לא רק לפידיטי, זה לכל ילד, ואם הקטנים לא מתחילים אלא רק מתעלל בהם, אז לעצור אותו ולא לתת את זה גם אם הוא פידיטי. זה מה שאני אומר, זה לא קשור בכלל נושא הזה של מכות. אם מתחילים איתו, שירביץ חופשי. אם לא מתחילים איתו, לא ירביץ. אתה יודע?
בסדר, תודה רבה לכם.
יש פה ויכוח, האם להם מאזינים או לשיר? אני צריך לנשום קצת. אז לא, אוקיי, אנחנו יש מאזינים, אז עוד מאזין. ערב טוב.
הלו.
שלום לך. הכל בגלל קליגר. קליגר לא נתן לי לנשום, אבל הוא באמת בחור טוב ומסור. כן.
אני מאוד נהנה מהתוכנית של הרב.
תודה לך.
רציתי לשאול, אני עולה לישיבה גדולה.
דבר יותר בשפוף.
אני עולה לישיבה גדולה.
כן.
והיה לי מבחן, ואני נחץ במבחן מאוד מאוד מאוד, ולכן הצלחתי. ואני בא, אני לא מסוגל לשבת מול אדם שאני לא מכיר אותו מרוב לחץ.
יו, אני לא מבין. אתה הצלחת או לא הצלחת? לא הבנתי.
לא הצלחתי. מרוב שהייתי לחוץ, אז כאילו, התחלתי גם גן.
מתי זה קרה?
כמה ימים.
וואו, זה פעם ראשונה שזה קורה לך?
אני לא רגיל להיבחן, אני לא רגיל לדברים האלה. אני עושה בישיבה טובה, וכאילו, אני הלכתי אחרי בישיבה טובה מאוד. ואני באתי למבחן, אני לחצתי.
תשמע, זה מקרה שאני לא כל כך מכיר, באמת, כאילו, אתה, אני רוצה להבין עוד פעם, כי קצת איבדתי את המחשבה קצת. אתה התקבלת לישיבה הזאת?
אני עדיין לא יודעים אם אני לקבל אותי או לא. בספק.
אמרת שהצלחת במבחן.
לא, אני הצלחתי ולא הצלחתי. חצי מהמבחן כן, חצי לא, כי אני התרגשתי מאוד.
הבנתי. ובעקבות זאת אתה פשוט התחלת לגמגם. כלומר, כמה ימים אתה מגמגם? כמה ימים אתה מגמגם?
לא, אני לא מגמגם. אני לא יודעת מזה. שם במבחן, אני בא למבחן, ואני מרגיש מאוד מאוד חוץ ו... פתאום נבד לי כזה, כל מה שלמדתי, ואני יודע
הכל. אתה רואה, אני לא הבנתי אותך, אני ממש לא הבנתי אותך, אני מתנצל, ואני גם... בכל אופן ככה, אני מקווה שהמאזינים לא הבינו ככה. אז זה בסדר, זה שגמגמת במבחן, זה נורמלי לחלוטין. כל בן אדם, גם אני מפחד ממבחן. כל אחד מפחד ממבחן, מה הבעיה? אני, מה שנדלקתי זה, חשבתי שאתה, בעקבות זה קרה לך משהו. פחדת מבחן, פחדת. תקשיב טוב, בפעם הבא תיקח כאן מנרווין והכל יהיה בסדר. הכי רגוע.
לא, כי אני אגיד לך, יש לי עוד מעט מאוד מבחן, ואני אפחד מהמבחנים האלה.
יפה, אז אתה, תקשיב לי, אז אתה תגיד לרב שאתה מפחד, והרב יגיד לך שאני תיקח כאן מנרווין, זה הכל.
אוקיי,
מה זה הדבר הזה?
זה כדור שאפשר לקחת אותו בלי מרשם רופא. זה אומר, זה אומר שכל ילד בן 10 יכול ללכת לבית מרקחת ולקחת אותו, כי הוא טבעי, והוא בכלל לא, לא פסיכיאטרי או משהו שלא צריך מרשם רופא, והוא מגיע. ואנשים שהולכים לכל מה שלא יהיה, בין אם זה מבחן, בין אם זה מס הכנסה מזמין אותם, בין אם מי שרוצה שיקח כדור אחד, כדור, שתי כדורים כבר אתה תישן, אז לא כדאי. כדור אחד מרגיע. זה, וזה לא הופך אותך לאחד שלוקח כדורים, אבל...
אני לוקח כדור אחר.
לוקח אחר.
אני לוקח כדור...
איזה?
ריטלין.
ריטלין זה לא כידור הרגעה, זה לא קשור. יש רסקיו, יש קלמנרווין, זה משהו אחר. ריטלין זה אחד, וזה משהו אחר לגמרי. לא קשור אחד לשני. תרגע לחלוטין, הכל בסדר. כל, כמוך מאות אלפים רועדים מפחד. בסדר?
זה
אוקיי, זה ושיהיה לך בהצלחה, ואם ירצה השם, השבוע יש לך עוד מבחן?
כן.
תזכור אותי, אני מברך אותך שתצליח, ותבוא כמו, איך אומרים, כמו נמר, ותיקח את זה. אמן. אוקיי?
אמן. טוב. תודה רבה רב.
מה עושים עם ילד שיש לו הרבה מרץ חמוד חינני חשובה ולפעמים אופס המון המון מפר את השלווה ולנו ההורים למרות זה קשה תגידו תודה על גורלכם ותרקדו בגשם שיש לכם ילד שובה עם לב זהב יש פה משהו מאוד מעניין מישהו כותב תגובה מאוד יפה על הסיפור של משה התחזקתי נהניתי וגם צחקתי ומזה יוסי ליפשיץ שגם הוא סיפר ילד עם סיפי בחור מקסים אני רואה אותו מדי פעם לנוסע על הקולנאית שלו, אז הוא באמת ככה נותן תמיכה לסיפור הקודם. מה לעשות לילד שיש לו רצון לצאת מהבית, לא תמיד זה אפשרי, ממש, אז לא תמיד חייבים לתת לילד מה שהוא רוצה. אוקיי, אז אנחנו, יש לנו מאזין אחרון, האמת היא שיש לנו דקה וחמישים, אז זה לא נספיק כל כך, אז בעצם אנחנו בואו נסיים את התוכנית. אז קודם כל אני רוצה להודות כאן לקליגר, דוד קליגר, ולזאב סגל, הטכנאי. אני מאוד מאוד שמח על הפינה החדשה שלנו, ואני קורא לכל המאזינים, שיש להם סיפור אישי. שוב, זה מדובר פה על פינה, לא על סיפורים גדולי ישראל, אלא אנשים מספרים על גדולי ישראל, כלומר בדידי אבי עובדה, אני היה לי כזה וכזה דבר עם גדולי ישראל, אז אם זה דובר על ניסים, אם דובר על דברי חוכמה, אם זה דובר על הנהגות של גדולי ישראל, יש לי כבר, במתחתי כבר כמה סיפורים לתוכניות הקרובות, ותשמעו, אולי יצא מזה גם ספר, אנשים מספרים על גדולי ישראל, זה יתחיל כאן. אנחנו נעשה את זה כמובן לרפואתם שכל חולי ישראל. בשבוע הבא אני, יש איזה סיפור ששמעתי, ואחד הנקודות שכל אחד יצטרך באמת, אנחנו צריכים שהסיפורים יהיו אמיתיים, וששאר לבדוק אותם. הסיפור הזה הוא ממש בדוק, ודיברתי עם האנשים, אני צריך תמיד לאמת. יש לי למשל סיפור מדהים שאני ממש כמעט סיפרתי אותו השבוע, אבל עוד לא אימתתי אותו ולכן לא סיפרתי אותו. שיהיה לכם לילה טוב, שיהיה לכם שבוע טוב. כאן חיים ולדר, מחזיר מה שנקרא את השידור חזרה לאולפן ולתוכנית שבאה אחריי של הרב חיים הורוביץ. תודה לכם מאזינים יקרים, תודה לכל אלה שעלו לשידור ואלה שמצטער לפני שלא הצליחו. שיהיה לכם שבוע טוב, להשתמע.
חי תמיד איתי כוחה
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה. נותרו 4 ימים אחרונים. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בדרך לחופה עוצרים בחדד. כל כלי הכסף הטהור במחירים ללא תחרות. ובנוסף, מתנה מדהימה בכל קנייה. לדוגמה, בקניית סט קידוש לחתן, מלחיית כסף מורשת יוקרתית מתנה. עכשיו, גם בסניפנו החדש, רבי עקיבא 86 בני ברק. חדד, כסף טהור, כפוף לתקנון.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת בלק 14 ביולי במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00-654 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
שלום, כאן אליהו שירי. רבבות של אנשים מתמודדים עם מגפת ההשמנה. ידוע שכל בעיות ההשמנה נובעות מאכילה רגשית. איך מטפלים באכילה רגשית? ברמה תת-הכרתית, באיזה שעה שתרצו, מאיזה מיקום, קורס טלפוני שעושה לנו עבודה תת-הכרתית ויכול לפתור אותנו מבעיות האכילה הרגשית.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתה מהגמרה.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו. כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
פנדור. טיפ מהיר שכדאי להכיר. את מסנני המזגן מומלץ לנקות לפחות פעמיים בשנה כדי לשפר את יעילות זרימת האוויר ממנו. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
בדרך לחופה עוצרים בחדד. כל כלי הכסף הטהור במחירים ללא תחרות. ובנוסף, מתנה מדהימה בכל קנייה. חדד, כסף טהור.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהגים, תנו זכות קדימה לילדים החוצים את הכביש.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד איתי, כל חיי.
93.8 FM, כל חיי. חדשות כל חיי, השעה 12.
לילה טוב עכשיו חצות באולפן יעקב גפן. בשעה האחרונה נמשך במליאת הכנסת הדיון הארוך שבסיומו אמורה להתקיים ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק העמותות שיחייב עמותות לחשוף מהיכן מקורות המימון שלהן. החוק שנועד בעיקרו נגד עמותות שמאל המקבלות מימון מגורמים אנטי-ישראליים בעולם שפעיליהן נוטלים חלק פעיל בהפרעות לחיילים ובתיעוד ומעקב אחר פעולותיהם בקרב האוכלוסייה הערבית, עורר את חמתם של חברי הכנסת מהשמאל שתקפו בזה אחר זה את ההצעה. חבר הכנסת חיליק בר מהמחנה הציוני אמר כי מדובר ביום עצוב לדמוקרטיה. חבר הכנסת נחמן שי אמר כי חוק העמותות הוא חוק מביש. וחבר הכנסת אראל מרגלית תקף את ראש הממשלה ואמר, באיזו חוצפה ראש הממשלה דורש מעמותות את מה שהוא עצמו מפחד לעשות, שיחשוף מאילו גורמים זרים ובאילו דרכים מושחתות הועברו אליו מיליונים. חברת הכנסת מיכל רוזין ממרץ טענה כי מדובר ברדיפה פוליטית וחיסול ממוקד של רשימה מדוקדקת של ארגונים המזוהים עם השמאל.